הגענו לתורה שבעל פה, נכון? אני אחזור מתחילת העניין בעמוד למד א', דף למד א', סליחה, עמוד למד א', ובפרק כאן סליחה, הקדשה, יש פה איזה... נכון, הגענו לתורה שבעל פה.
כן.
תחיל, להווה את השם אלוקיך ובטוף כבו, שלא יומר האדם נקרא שיקרוני חכם, אשנה שיקרוני רבי, אשנה שיהיה זקן וישב בישיבה, אלא ללמוד מאהבה בסוף הכבוד לבוא. שנאמר קושם על עצבאותיך, כותבים על לוח ליבך, ואומר קושם על ליבך, ועומדים על גורגרותיך, ואומר דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, ואומר עץ חיימי למחזיקים בה. ביאור זה, כי אהבה אל השם יתברך, חוץ וקודבו יתברך, ואי אפשר שתהיה כי אם על ידי לימוד התורה שהוא על קודבו, כמו שבארנו למעלה, ואם ילמד תורה לשום כוונה אחרת, לא יקנה על ידי התורה וקודבו יתברך, הוא כדכתיב לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. הוא כך מפרש שכתוב לאהבה את השם אלוקיך, שלמד מאהבה ולא לשום כבוד. מפני שאמר, אקרא שאהיה חכם, ואקרא שייך אצל התורה שבכתב, מביאים מן הכתוב, קושרם על אצבעותיך. סתם הערה שכדאי לתת עליה את הלב, שחזם מדברים על מקרא ואשנה, אז בפיול למקרא ומשנה, למשל הסיפור הידוע בגמרא בשבת, מכירים אותו מעשה באותו חכם, מעשה באותו תלמיד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה באמת בחצי ימיו. ואז עם אליהו הנביא, בביתי בדיוק. עכשיו השאלה, הביטוי הוא, צריך לשים לב לביטויים המדויקים, שאשנה, למה נגיד, זה הערה, שמה נגיד אומר אותו תלמיד ששנה וקרא, הוא קודם מזכיר את המשנה לפני המקרא. לענייננו, הביטויים הם ביטויים מדויקים. אקרא זו תורה שבכתב. וכיוון שאנחנו עוסקים בתורה שבכתב, מביא מן הכתוב, קושרים על אצבעותיך. כי הקשירה לתורה היא קשירה לגמרי. שלא תוסר מאיתו התורה, ותמיד תהיה התורה שבכתב לפניו, וירמוז עליה באצבעו. וזהו קשירה לאצבעותיו. הרי התורה שבכתב היא התורה הכתובה, היא התורה הברורה, היא התורה שאנחנו רואים אותה. אז תמיד היא קיימת, כן, דברים הם ברורים ופשוטים. דבר אומר כותבם על לוח לבך, וצלול לומר כי תמיד יעל בתורה בליבו, וזהו נקרא כותבם על לוח הלב. ובני שאמר אשנה, וזהו התורה שבעל פה, הביא ראיה לתורה שבעל פה, אם קושרים על לבך. כלומר שעיין בתורה בליבו, ולא תוסר התורה מאיתו. ואומר, עונדם על גרגרותיך, שתמיד יהגה בתורה שבעל פה בגרונו, זהו עונדם על גרגרותיך. כמו שהביא קושרם על אצבעותיך על התורה שבכתב שירמוס תמיד באצבעו על התורה הכתובה לפניו, כך התורה שבעל פה תהיה על גרגרותיו, גרגרותיך תמיד, ולא לעיין בה בלבד, רק על גרגרותיך. כלומר, העיון הוא עיון הלב. אבל זה שהתורה נמצאת על גרגרותיך, הכוונה שהיא מונחת עליך, היא כל הזמן מצויה אצלך. שימו להם גם כן להבחנה שהתורה שבכתב מורים עליה באצבע, והתורה שבעל פה היא מין תכשיט שמונח על האדם. כי בסופו של דבר התורה שבעל פה זה העבודה של האדם, זה הגילוי של התורה שבכתב של האדם, זה על הדרך. וצל התורה שבכתב מגידים קושרים על אצבעותיך, מבנה שהתורה כבר כתובה לפניו, אבל גבי תורה שבעל פה צריך קודם ההכנה ולימוד, שקבל התורה שבעל פה ולפי רחמה קושרים על ליבך, ואחר כך עומדם על גרגרותיך. איך תגדירו את המושג תורה שבעל פה? זה ביטוי נכון, אבל רחב מדי. אני רוצה רגע שתראו למה צריך כאן הכנה לתורה שבעל פה. מה התורה, מה ההבדל, מה היחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה? זה ביטוי, זה ביטוי, אבל ההכנה, יש כאן קשר. איך בכל זאת, אבל איך בכל זאת צריכה להיות הכנה? כי מה זאת התורה שבעל פה במונחים שאנחנו מכירים?
למה מן לבד לצריכים? זה לא משהו כתוב, לא
משהו מולו וכל... זה יותר מהפנמה אישית. הפנמה אישית זה כבר זה שהתורה נכנסת אליו, לאישיות שלו. התורה שבעל פה, ברוכים הבאים ללשכתנו. התורה שבעל פה והתורה שבכתב זה כמו שמש וירח. אמרנו על הדימוי הזה, התורה שבכתב זה בחינת שמש. התורה שבכתב היא היסוד הקבוע, הנצחי, הברור, הקיים. מרוב שהוא נצחי, הוא קשור על אצבעותיך, זה דבר שהוא מעבר אליך. אתה לא צריך כאן הכנה לתורה שבכתב. התורה שבכתב היא משהו אפריורי, שמימי, עליון, כן? היסוד הקבוע. התורה שבעל פי היא היסוד המשתנה. מה זה היסוד המשתנה? היסוד המשתנה זה אומר שכמו שהירח משתנה ממקום למקום וקולט את הערת השמש בזוויות אחרות, אותו דבר ההערה של התורה שבעל פי היא משתנה. כיוון שהתורה שבעל פי נובעת מהזהות שלנו, זאת היא הנקודה שצריך לתת עליה את הלב. התורה קשורה לישראל, אנחנו נראה את זה עוד מעט. התורה קשורה לישראל. התורה שבעל פי זה לא רק הפרשנות, או בלעד אינטרפטציה של התורה שבכתב. התורה שבעל פה היא הביטוי דרך הזהות הנפשית המיוחדת של עם ישראל בכלל, ודרך הזהות הפרטית של כל חכם וחכם בפרט, לגילויה של תורה. הוא הנתיב שדרכו התורה מתגלה, הוא הירח שדרכו השמש מקרינה לתוך העולם החשוך, לתוך העולם של ההלם. זה לא ביטויים באלמה. זוכרים שדיברנו על המושג שכינה? אז מה אמרנו שזאת שכינה? שכינה זה האלוקות שמסתתרת בעולם, במובן מאוד מאוד מחליף. ככה כותבים חכמי החסידות וכו' וכו'. במובן היחסי, היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה כמו היחס בין קודש הבריחו ושכינתה בהקשר הזה, או בין עבדים יותר גבוהים, אני לא רוצה להיכנס, זה דימויים עוד יותר בנדבחים בחתכי רוחב יותר גבוהים. אבל יש את היסוד הקבוע ויש כביכול את האלוקות שמסתתרת. התורה שבעל פה זה הזהות שבך, זה מי שאתה.
איך התורה מתגלית בכל דור ודור?
זה הביטוי החוצה. התורה שבעל פה בראש ובראשונה נטועה בישראל. אתם זוכרים שדיברנו, אני אסביר לכם. אתם זוכרים שדיברנו על המושג שכינה, כמה שמות קראנו לה, זוכרים כמה שמות דיברנו על זה. דיברנו על ירח, דיברנו על באר, ולכן אתם הרבה פעמים קראו בפרשנות במקרא שהמילה באר מתייחסת לתורה, באר שממנה משקים את האדרים, זה לא סתם. כן, זה לא רק איזה ביטוי סימבולי של הכותר המקראי. מה? עכשיו, יכול להיות, התורה, אבל הביטוי הוא כזה. הזהות, יש משהו ש... ואחד הביטויים של השכינה, רק עוד הערה אחת, נקראת כנסת ישראל. יש משהו שקשור לאורייתא וישראל חד, יש משהו שקשור בזהות של עם ישראל שהיא התורה. עכשיו, כדי לגלות את התורה שבעל פה, צריך הכנה. זאת אומרת, אתה לא, התורה שבעל פה זה לא רק הפרשנות, זה כל הדברים שנאמרו קודם. כדי שאתה תהיה, במרכאות, מקלט נכון, שדרכו באמת התורה שבכתב, תאיר, ותעבור את התהליך של העיבוד דרך הצינור הפרטי שלך ותתגלה נכון, אתה צריך לעבור עבודה נפשית, אתה צריך לעבור שינוי, אתה צריך לעבור הכנה, כן? זה לא רק הפרשנות, זה זווית אחרת. עוד פעם הגענו לסיפור שלמה כל כך חשוב ללמוד מבן אדם שהוא ירא שמיים, שבן אדם שחי את הדברים ולא בן אדם שהוא משכיל את הדברים. לכן תשימו לב, הקשירה שעל הגולגולת, על גרגרותיך, כן, היא הביטוי השני. הביטוי הראשון זה כותבי מלוח ליבך. לא ניכנס עכשיו בעריכות הזה. הביטוי של הלב, הוא הלב, הרבה פעמים בפרשנויות האלה, הוא הצומת שיושב בין השכל לעולם המידות. קחו את זה לתשומת ליבכם. תשומת ליבכם. הלב יושב באמת, זה, אתם מכירים את כל שימו לבדכם וכל דבר האלה. אבל הלב זה לא בכדי, זה יושב באיזה מין מקום שמבטא כאילו את הזרימה ממקום משכל נבדל לעולם של מידות. הלאה. אחר כך מביא ראיה לאהבת התורה ממה שנאמר דרכה דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. ודבר כמו זה יש לאהוב בוודאי מצד הנועם והשלום שיש בתורה. ויותר על זה מצד החיים שבתורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. ומפני שתורה יש בדברים אלו ראוי שאוהב התורה, כי האדם בטבע אוהב דבר שהוא טוב. כי האדם הוא אלוקי, הוא אוהב דבר שהוא טוב. ולפיכך העיקר שיהיה אוהב התורה בשביל מעלת התורה. כלומר, תתחבר לתורה מצד האמת, לא מצד המקום החלקי, סליחה. אני מזכיר לנו, אנחנו נמצאים במר"ן מדבר כאן, שאדם לא ילמד תורה על מנת שיקרוני חכם, משנה שיקרוני רבי וכו' וכו' וכו'. אלא מה? על הביטוי הוא מה? שתלמד מצד הדבר עצמו. אגב, רק הערה אחת קטנה עוד. המקרא קשור למה? שימו לב, דבר עדין. אקרא שיקראוני חכם. שני שיקראוני רבי. זה מאוד מעניין. שהמקרא, עוד פעם, זה מושגים מדויקים, זה לא עובר תלך. פעם דיברנו על זה. החוכמה תמיד קשורה למושג הראשיתי. המושג העליון, זה התורה שבכתב. אקרא שיקראוני חכם, זה לא כאילו שיקראו לי חוכם. בסדר? חכם זה מושג מדויק, החוכמה תמיד קשורה לנקודת הליבה שכוללת את הכל. דיברנו על זה פעם, נכון? ההבדל בין חוכמה ובינה ראייה ושמיעה. הרבי זה כבר מלשון ריבוי, זה כבר ההתפרטות, זה כבר ההופעה, זה כבר לקחת את הנקודה שפורטת ובונה את זה לחלקים חלקים. נמשיך. וכאשר ילמד התורה בשביל אהבת התורה יש לו דבקות בו יתברך, כי האהבה לדבר הוא דבק בדבר שהוא אותו אוהב, וכאשר דבק בתורה על ידי זה יש לו דבקות גמור בו יתברך, כי הרי התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בנתיב האהבה המהר"ל מרמז ומבאר מה זאת אהבת השם, שהמשמעות שלה של אהבת השם זה הדבקות, כאילו הדבקות מהזה בין אהבה ויראה, שניהם הם ביטויים לדבקות, אבל אהבה זה הדבקות דרך החיוב, אתה בכיסופים מתבטל אל הקדוש ברוך הוא.
יש פה כאילו מה, הנועם, אמת, האהבה זה שלוש,
בעומק כן, בעומק כן, אלא שהמהר"ל לא פותח את זה כאן. כי נועם, אמת ושלום, נכון?
הדיבורים של האדם לתורה.
נכון, זה נתיבים. המושג, לטעמי אתה עולה כאן על נקודה מדויקת. כי עוד פעם, נועם, אמת ושלום, או שלום, אמת ונועם, זה שלוש ג' דרגות אחת מעל השנייה. נועם, אמת, שלום, תראה, שלום, אמת, נועם, ואם כבר היינו ממשיכים לעוד כיוון אחד, היינו מוסיפים את המילה עדן, או דברים כאלה, אבל זה כאילו לענייננו נתיבים, זה עושה שלום, זה עושה נועם, זה עושה, אבל דרך אגב, זה הכיוון שצריך לראות אותו, המושגים, זה המהר"ל, לאט לאט צריך להתרגל לזה, שהמושגים הם מדויקים והם חוזרים מאלף ואחד מקומות, אפילו בפינה כמו אקרא שיקראוני חכם. הלאה, ומפני כי לימוד התורה היא לאהבה, יש לו לברך השם. אני רגע סליחה, אני רוצה רגע להגיד את זה, שתקחו את זה רגע צדע לדרך, בסדר? היחס בין אבא ואמא, כן, וזה ביטוי שמדברים עליו בעולם המידות, בעולם המחשבה. הרבה פעמים, אדם הוא מפסרי חזה אלוקה. האדם מזריע טיפה, נכון? שנבנית לעובר באורך, ברוחב, בחיתוך איברים, במשהו קונקרטי, אצל מי? אצל האמא. היחס בין הזכר והנקבה הוא הרבה פעמים, נגיד כמו שהמהר"ל מדבר, בין שכלי וחומרי. למה? כי שכלי זה ביטוי נבדל, וחומרי זה ביטוי לאו דווקא חומרני, אלא ביטוי שאתה יכול להגדיר אותו, לחתוך אותו, לקבוע אותו למקומות מקומות. עכשיו, הביטוי הזה, זה בא לידי ביטוי כמו אדם, אדם, אדם ואישה, אותה טיפה שאדם מזריע ממנה, שאגב, פיזיולוגית זה אתה הכי קטן בעולם, כן? הטיפת זרע, הטיפה שבסופו של דבר מתפתחת להיריון, זאת היא הטיפה הכי קטנה. אותה טיפה היא תמיד ביטוי למה? למין חוכמה שאתה לא יכול להכיל אותה. אני רוצה שתבינו רגע את המושג. למה חוכמה קשורה לדבר הליבי, לתורה שבכתב, לשמש, אקרא שיקראוני חכם, לכל הקודש בריחו, כל הדברים האלה? כי אתה מדבר על משהו שהוא כולל הכל, אבל אתה לא יכול לתפוס אותו. אתה לא יכול להבין אותו. להבדיל, אתה מסתכל על טיפה, אתה רואה בזה בן אדם? לא, אתה רואה בשביל בן אדם, כלום. אלא שמה, ברגע שהדבר הזה הולך ונבנה באיברים ונחתך, זה משהו שאתה יכול לתפוס אותו. זה משהו שאתה יכול לחוש אותו. משהו שאתה יכול לגעת בו. אותו דבר יחס התורה שבכתב ותורה שבעל פה. הנה, זה רובד יותר גבוה. הקרא שקראוני חכם, המקרא הוא כמו חוכמה. זה כמו טיפה, להבדיל, שקוראת את הכל. אז אתה רואה פסוק אחד, אתה רואה מה שאתה רואה. איזה רבדים על רבדים, עולמות על עולמות, נדבחים על נדבחים, בתוך התורה. מי בונה את זה? מי משכלל את זה? מי מופיע את זה? התורה שבעל פה. לכן, תשימו לב, כשכל פעם השורש הזה יופיע, חכם, או שכל, או למשל שמש, או כל הביטויים האלה, הם ביטוי למשהו ליבי, שאתה צריך עכשיו ללמוד איזה מערך שדרכו הדברים מתקשרים. ובפני כי לימוד תורה אליה, ויש לו לברך השם יתברך אשר נתן לנו התורה. סליחה, לא קיביתי, אני לא רוצה שיהיו הפרעות. ומפני כי לימוד התורה הוא לאהבה, יש לו לברך השם יתברך על אשר נתן לנו התורה, וזהו אהבה גמורה. כאשר נותן ברכה, השם יתברך אשר על שנתן התורה לעמו ישראל. ולפיכך תקנו שלוש ברכות על התורה, והכל שתהיה לימוד התורה מאהבה. הברכה היא ליצור את המקום הנפשי, את הביטוי הנפשי, את היחס הנפשי הנכון לתורה. ובגמרא, פרק כמה דברכות, מה היא מברך? אמר רבי יהודה בראשי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו צו וציוונו לעסוק בדברי תורה. רבי יוחנן אמר, רב נא השם אלוקינו וכו' וכו', ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. רב אבנונה אמר, ברוך אתה השם שבחר בנו מכל העמים, תנענו תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. ואלו שלוש הברכות, רבי יהודה סבר כי יש לברך על ברכת התורה כמו שאר ברכות המצוות שמברכים על המצוות כולם. מה שמברכים לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד תורה, נראה שאם מברכים כך היה משמע על התורה, כי היא התורה כהלכה, כי זה עיקר התורה. ואם לא היה מכוון ההלכה, לא היה נקרא את התורה, וזה אינו כלל, כי אף שאינו מכוון ההלכה הוא גם כן ניצור, ואיך מברכים לעסוק בדברי תורה. זה קשור למהר"ל בדברים אחרים, אולי קודם נאמר מה הוא אומר. הברכה זה לא שאתה מגיע למסקנה המדויקת בדברי תורה, אלא עצם זה שאתה מתחבר נכון לתורה. גם אם אתה עובד ואתה לא מגיע למסקנה הנכונה, על זה אתה מברך עד לעסוק בדברי תורה, או על דברי תורה, כן? זה אותו דבר. ולא ללמוד תורה, כי ללמוד תורה זה ביטוי יותר מדויק, כאילו הגעת לאמת הנכונה יותר. זה המהר"ל לשיטתו בכמה מקומות. בדיוק, מצוין אביה, בדיוק הנקודה הזאת. זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, אם פעם תרצו נלבן אותה בעצם ראשונים, כן? יש לנו ג' מקורות, יש לנו גמרא, הגמרא מפורסמת לנו, בעירובין, יש לנו גמרא בחגיגה, יש לנו משנה באוריות, בעדויות, שלגבי הלל ושמי, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. והיחס, מה זה הביטוי של אלו ואלו דברי אלוקים חיים? מה זה אלו ואלו דאח? כן, דברי אלוקים חיים. מה הפרשנות? אז הרית ולמשל במקום אומר, איך יכול להיות שדבר והיפוכו יהיו דברי אלוקים חיים? אז למשל נגיד הרית ובא ומדבר על זה שיש כאן, שמשה עלה למרום, תסתכלו על זה שם בעירובים י' ג', הוא מדבר על זה, הוא ראה ממצאת פנים נאסור, ממצאת פנים להתיר, ואז הוא מסיים ויש כאן סוד גדול. כלומר, התשובה היא תשובה מעבר למקומות שלנו. יש כאלה שבאים ומדברים על אלו ואלו דברי אלוקים חיים בהקשר, נגיד את זה בבת אחת, האינסטרומנטרי, כן? כלומר, בהקשר של כלי, כליים, כלי. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, באמת יש אמת אחת. אבל, עצם זה ששניים יושבים ומבררים, הם חותרים להגיע לאמת. המהר"ל למשל, וזה בכמה מקומות, בבאר הגולה הוא מדבר על זה ובעוד מקומות, התורה, ברגע שאתה מתחבר נכון לנתיבים, זה לא משנה למסקנה שאתה מגיע, זה דברי אלוקים חיים, מתחברת נכון לשורש. לכן למעמד יש נגיד ביקורת על כל מה שנקרא כל המפעל הפסיקת ההלכה המסודרת, ראינו את זה כבר, נכון? שנשארים רק בהלכות ולא לומדים בצורה מסודרת. יש לו ביקורת על הפלפול ויש לו ביקורת על קבצים של פסקי הלכות בלעז קודיפיקציה, כן, של ההלכה. דבר מאוד מעניין. אז אם תרצו, יש ארבע תשובות מרכזיות בדברי הראשונים מה הפרשנות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לפני שאנחנו מגיעים לפרשנות המאוחרת וכו', זה נושא לעצמו על מקומה של המחלוקת בישראל. אגב, מי שלא מחבב מחלוקת במיוחד, הוא... לא, 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 מהראשונים אני מדבר. מי נותן המחלוקת מתייחס אליה בצורה שלילית? הרמב״ם, נכון. הרמב״ם יש לו ביקורת על זה, ולכן גם כל המפעל ההלכתי שלו. אבל זה נושא לעצמו. ויש לומר גם כן, כי לימוד שייך גם במחשבה וברכה זו שמברכים על התורה, כמו ברכת המצוות שהוא על המעשה. הוא לכך מברך לעסוק בתורה, כמו שפירשנו, עד כי נראה שאין צריך לברך כאשר למד תורה בעיון ובמחשבה לבד, רק צריך שיעשה מעשה, והדיבור הוא מעשה נחשב. זה יופי. זאת אומרת, היינו חושבים שגם לימוד, למה לא מברכים על לימוד תורה? כי לימוד הוא גם עיון מחשבתי. אבל כיוון שיש ערך בכל הבחינות שהלימוד יהיה בפה, אתה מברך בפה. אתה צריך שהדברים האלה ייצאו מהפה שלך. לא רק עוד פעם, לא רק בביטוי של כלי, כן, כי ככה אתה תזכור יותר טוב, אלא בגלל שאתה אדם, ואדם בנוי מעולם המחשבה ועולם הנגלה, חשוב שהתורה תופיע בשני הרבדים האלה, בשני המישורים האלה, סליחה, במישור הנכסה למישור הנגלה. כמו שאמרו, הקימת שפתה ובמעשה הוא לקח הברכה, הוא לעסוק בתורה. כן, ובכל מקום אין לי כאן רעייה, כי אפשר לפרש שהפוך, כי עסק נקרא כל שמתעסק הוא פונה אל הדבר, אף כי אין כאן מעשה, בכל מקום פונה אליו ועוסק בו, הוא לקח מברכים לעסוק. כן, כלומר, אפשר להגיד גם הפוך, אבל תראה, הוא עצמו מסייג את הדברים. ורי סבר שאין לברך לעסוק בדברי התורה, דיינו דומה לשאר המצוות, כי שכל האדם, השם יתברך, מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, ואין לימוד התורה ביד האדם כמו שאר המצוות. רק השם יתברך מוציא שכל האדם מן הכוח אל הפועל, ולפי כך יש לברך על דבר זה הערבנה, וכו' וכו'. האדם למד תורה לעמו ישראל. עולם המעשה הוא עולם שכפוף אליך, אז אתה יכול להיות אחראי עליו ולהוציא אותו. עולם השכל, אמרנו שהשכל נמצא במקום בין העולמות. מי שמוציא אותו אל הפועל זה הקדוש ברוך הוא, כי בכל הקדוש ברוך הוא נותן לך את עשיית הדשמיה, שהשכל הזה יצא מן הכוח אל הפועל, וזה על ידי מה? על ידי הערב נא השם אלוקנו. על ידי שיש את הערבות, הדברים האלה הולכים ומתגלים. כשיש ערבות, כשיש נועם, כשיש שמחה, אז אותם תכנים פנימיים מתגלים החוצה. רב אמנון הסבר כי יותר יש לברך על שנתן תורה כולה לישראל, כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה, לא היה תורה, כי אם לא נתן לישראל בתחילה, לא היה תורה לכל ישראל. ולפיכך יאמר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. בתחילת הברכה שבחר בנו מכל העמים, כלומר, כי נתן התורה להר סיני לישראל. בסיום הברכה נותן התורה, ולא כמו שהתחיל, כי בכל יום הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. דין לו כן חז ושלום, נשתכחה התורה מישראל, כי נותן התורה שם התואר, וצלון נאמר שאף בכל יום ובכל עת נותן לתורה, ואם לא כן היה חז ושלום משתכח התורה מישראל, ודבר זה מבואר ליודעים. עוד פעם, כנראה אמרה לומר, יש לנו כאן אמירה, אבל האמירה הזאת היא כאילו מיסטית כזאת. לא, סליחה, לא מיסטית, פנימית. והוא נרמז, אגב, לא, עזבו. והוא נרמר לזמה שנאמר כל גדול ולא יסה, ואמרו בספרי קולו של הקדוש ברוך הוא לא פסק, ובאמרו זה במקום אחר, וכאמר שם כי דבר זה מעולה, הגמרא אומרת כי דבר זה, הברכה הזאת היא מעולה שבברכות, כי ברכה הזאת היא יותר עליונה, כי נתן התורה כולה לישראל, והביאה לעולם. התורה שלא היה בעולם כלל קודם, וגם ברך נותן התורה, רצונו לומר, אתה נותן התורה בכל יום, ובוודאי דבר זה מעולה, ועליונה שבברכות. וכאמר הפאפה, הכה נמרי, איל כך נמרינו לכולהו, נאמר את כולם, שיש לברך על המצוות שעוסק בתורה כמו שמברך על שאר המצוות, ויש לברך כשם נדבר מלמד תורה מוציא שכל של האדם אל הפועל, ועל ידי השם נדבר שמוציא שכל האדם אל הפועל, ועל ידי האדם שעוסק הוא לימוד תורה, ועל ידי גם כן על שבחר בישראל, ונתן להם התורה בכלל, ובכל יום נותן התורה גם בזה, ובזה מברך על הכל. הנקינת התורה לישראל, שהיא מתחדשת בכל יום ויום, משום שהתורה הרי שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שם של הקדוש ברוך הוא גילוי. התורה היא לא רק חוכמה, התורה היא גילוי. זאת אומרת, יש בה משהו אקטיבי. זה דבר שצריך לזכור אותו. זה לא שנתגלו, כן, היום, היום באווירה המיסטיקנית, עכשיו אני אומר את זה בכל הרצינות, באווירה של המיסטיקה שחוגגת בעולם, כיוון שהעולם אחרי כמה מאות של רציונליזם מתחיל לכפור בזה, זה תופעה מדהימה. כן, היום, אני רגע אפתח סוגריים. אני לא יודע אם אתם מוגעים לזה, אולי כן, אולי אפילו יותר ממני, זה שהיום בטרנד העולמי מה שנקרא, אני מדבר באירופה, זה כל המיסטיקות המזרחיות וכל הדברים האלה וכו', והם מוצאים מקומות שלמים, כן, שבא למשרד כאילו הוציא את החבר'ה להפסקה בשביל לעשות, אני יודע, תעופה יוגית וכל הדברים האלה למיניהם. באופן פשוט, צריך לי, מה שקורה, זה אחרי כמה מאות שנים, או פלוס, מינוס, לא משנה, של הרבה רציונליזם, העולם עכשיו נזרק להקטנה השנייה. תופעה שיש לראות אותה, של כל הדברים. אבל למה אני אומר את זה? כי באווירה המיסטיקנית היום, היחס, נגיד, אפילו לחוכמה קדומה ולתורה עליונה, זה משהו שנתגלה פעם, ויש פה איזה סודות, כן? נכון? היום קבלה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, קבלה כאן ועכשיו. אתה קונה אותה ועושה בזה קבלת שבת וכל הדברים. אבל מה מושך בזה? זה מושך שזה כאילו זה משהו שפעם והיום מיושם להיום. עכשיו, ההבנה שנאמרת כאן היא הבנה אחרת לחלוטין. התורה יש גם משהו דינמי. זה לא איזה חוכמה שמצאנו אותה ודרכה אנחנו ככה שולטים על כל המציאות. כיוון שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכיוון שהקדוש ברוך הוא מחיה בכל רגע ורגע את המציאות, הרי שהגילוי של תורה הוא גילוי אקטיבי. זה שאתה מתחבר לתורה, זה שאתה מכיל בתוכך את התורה, זה שאתה דבק בתורה, זה חיות תמידית. זו אמירה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לקחת את התורה או למקום השכלי, או למקום של עצות חיים, או למקום של הדרכה מעשית פרקטית, ואנחנו לא מבינים שהדבר הזה הוא חיות. הביטוי של דבקות, הביטוי החזק ביותר של המילה דבקות, זה חיות. זה אומר שאני חי עם זה, אני לא יכול אחרת. זה החיים שלי. אז זאת היא הערה שאני רגע רוצה לפתוח אותה, כי אני חושב שבכל דבר שאנחנו רואים לא צריך לאנוס את הכתוב את שאומרים. אבל הרבה פעמים צריך לשים לב, יש תופעות שקורות בעולם. הדברים האלה הם דברים רלוונטיים להיום. לכן, תנו את הלב. וצריך להיזהר בברכה הזאת. ובפרק אלו נדרים, אמר רבי יהודה מרב, מי דיסיב מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגיד הדבר זה, ואשר דיבר פי השם אליו ויגיד הדבר זה. סליחה, ויגיד, דבר זה נשאר לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פירשו, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו פירשו, שנאמר, על עוזבם לתורתי, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. אמר רבי יהודה שלא בירכו בתורה תחילה. ויש לי לשאול, כן, מכירים את הביטוי הזה, על מה עבדה הארץ? נשאר לחכמים, נשאר לנביאים, אף אחד לא ידע, עד שהקדוש ברוך הוא בא ופירש אותם. ויש לשאול, מאחר שמצווה לברך בתורה תחילה, אם כן, למה לא היו מברכים בתורה תחילה? אבל פירוש דבר זה כי הברכה יש לו לברך בפה וגם בלב, וראוי שלגודל התורה, שנתן השם יתברך את התורה, כן ראוי שתהיה הברכה בכל לבבם, כפי רוב התורה שנתן להם התורה. שימו לב, הנה הגענו ללב. הלב מה אמרנו? זה הצומת בין השכל למידות. הם ברכו, אבל לא עם כל הלב, חסר הלב. יש את הלב, יש את המעשה. בהכללה אפשר להגיד שיש שכל, לב, דיבור. שכל זה הביטוי לנבדל, לב זה הצומת, והדיבור זה הביטוי לעולם המעשה שמתגלה. אז הם מדברים, הם עושים מעשה. אבל מה חסר? חסרה הליבה, חסר הלב. כן, יש לזה התייחסות ארוכה בכמה מקומות. כמדומני, גם בברכות הוא גם מתייחס לזה בעוד מקומות. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? אחר כך נראה מה זה, זה דור של בית שני. הבית שני, אם אתם זוכרים, הסיפור של התורה שבעל פה קשור ללב. וזה המוטו שלו, נכון? הרגע קישרנו את בית שני, הרגע דיברנו, כשדיברנו על הלב, מה אמרנו? שיש את השכל הנבדל שזה התורה שבעל פה, יש את הלב שהוא מין איזה צינור שזה עובר דרכו ומתגלה. הבית שני, המוטו שלו זה התורה שבעל פה, והוא היה פגור בזה, לא בערך בלב. סליחה? גם כן. כי כשאין לב, האיברים מתפרדים. יפה מאוד. יפה מאוד. זה הביטוי. זה אותם נגזרות. זה לא שהם לא ברכו בתורה תחילה, או שהעמידו דבריהם על דין תורה. נכון? לא חרבה ירושלים, אין השם יודע דין הרבה, מה הדין אדם גושי, אלא שלא עשו לפנים משורת הדין. מה זה היכולת של לפנים משורת הדין? מה זה לפנים משורת הדין? בדיבורים שלנו, זה לראות את הלב. לב. כאילו להתחבר, לא רק לב ש... יש לי לפוסק הזה לב גדול. כן, לב הכוונה לראות את הקשר, לראות משהו שהוא נמצא במעבר, בנקודה היותר פנימית. נמשיך. וראוי שלגודל התורה שנתן השם יתברך את התורה, כן ראוי שתהיה הברכה בכל לבבם, כפי רוב התורה שנתן להם התורה. כי הברכה שמברך האדם על המצוות נותן ברכה על החסד והטוב שעשה ונתן לו מצווה זאת. ובשביל זה הוא אוהב השם יתברך בכל ליבו. שרי אף כי המצוות הם עול על האדם, ואם כל זה מקיים המצווה ומברך השם שנתנו המצוות. בברכה האדם מבריך את הקדוש ברוך הוא אליו. דרך מה? דרך איזה כלי? דרך איזה כלי? לב. הברכה יכולה לחול באיזה אופן? מתי אני יכול להכיל מעליי משהו? איך? בוא נגיד, נשאל את זה אחרת. מה המשוואה שלי להכיל דברים בתוכי? ככל שאני מפנה מעצמי יותר, אני יכול להכיל בעצמי יותר, נכון? לכן הלב גם קשור לבל, טובתי בל עליך. לב בחילוף אותיות זה בל, זה כאילו כלום. אתה מפנה את הכל, אז אתה יכול להבריך, זה גם הקשר לבריכה, אבל זה לא עניין שלנו. ודבר זה הוא ברכה גמורה בכל לבבו, כאשר הוא מברך השם יתברך על דבר זה שנתן לו, והוא לעול אליו. ולפיכך אין צריך שיהיה כל כך, אין צריך שיהיה כל כך בכל ליבו. אבל תלמידי חכמים, כן, זה לגבי בכלל, לגבי מעשה המצוות, אבל תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואוהבים התורה וחפצים בה מצד עצם התורה, שהיא חוכמה, כי כל אדם בטבע אוהב החוכמה, ולפיכך אין לימוד התורה מורה על אהבת השם יתברך בשביל שנתן להם התורה, ולפיכך אין הברכה של התורה דומה אל ברכת המצוות שהיא לעול על האדם, אלא אם היה מכוון ביותר כאשר מברך על התורה. מצוות שהם עול על האדם, כשבן אדם בא ומברך אותם, בעצם הברכה הוא מראה שהוא אוהב את זה. כי במישור הנגלה זה מכביד, זה קשה. כן? זה קשה, זה נעים, זה נחמד, מה שנגיד, לפעמים זה קשה. אז הברכה מראה על החיבור. זה שאני מברך למרות שקשה לי, למרות שבאופן פשוט קשה לי. אבל בן אדם שעוסק במושכלות, הנה הגענו לנקודת הסיכום. יכול להתאהב בחוכמה שבתורה, כלומר להתחבר לתורה ולא לנותן התורה. זה המילה, וזה סם המוות. נכון. עושר וכבוד. הכבוד זה לא רק הביטוי של הכובד, כן? של, כמו שאמרנו, בן אדם קם וקמים לו כל העולם, ודוקטור תיאודור שולץ הרצה את משנתו בקווים להתפתחות האנתרופומורפיה וכו'. לא משנה, זה לא ככה. אני רוצה שתבינו, זה יכול בן אדם, הדבר הזה בא בדלת האחורית, כי בן אדם מתאהב בחוכמה הזאת שקוראים לתורה. לפעמים בגלל שהוא כל כך מחובר על זה, הוא לפעמים מתנתק מנותן התורה. לכן זה דבר שאתה לא רואה אותו בעין רגילה, זה גם המשבר של בית שני. זה ראשונים נתגלה אבונם, נתגלה קיצם, אחרונים לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם, כי החטא נמצא באיזה רובד יותר נמוך, הוא לא נמצא במישור הנגלה, הוא נמצא בבעיה, במרכאות הייתי קורא לקרדיולוגית, בעיה בלב, לא רואים את זה. אז גם היכולת של האדם לתקן את זה היא יותר בעייתית. אחרונים לא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם, בוא נבין את חז"ל. חז"ל באים ואומרים, לא, שמה, הראשונים, תפסנו אותם, אוקיי, בסדר, שלחנו אותם לעבודות שירות, 70 שנה החזרנו אותם. אחרונים, זה בעיה קצת. הרי כל התיקון הוא כדי להביא את האדם, להביא את האומה למקום מחדש המדויק שלה. כיוון שהמקום נמצא בכל כך חובד מסתתר, אחרונים לא נתגלה אבונם, אז גם לא נתגלה קיצם, כלומר אין לך גבול, אתה לא רואה את הבעיה, אז גם האדם, גם האנושות, אצל הקדוש ברוך הוא נתגלה הקץ. אבל אצלנו כבני אדם אנחנו לא רואים את הקץ, כי הבעיה נמצאת בתת מודע. היא מתחפרת במקום שאני לא יכול לזהות אותה. ובמקום שאני לא יכול, במקום חלילה שאדם לא יכול לזהות חולי, הוא גם לא יכול לטפל בו. והיה... איך, סליחה? מגיע התיקון, אז יש לנו או בעיתה או אחי שינה, כן? יש את הבעיתה שזה קץ שם לחושך, שזה הנהגות של הקדוש ברוך הוא. יש את הדרך להחיש את הגאולה. והדרך באמת לגלות את הזה זה להרבות אהבה. כי הבעיה היא בעיה בלב. הדרך להרבות אהבה מביאה אותנו למקום נפשי אחר, שדרכו אנחנו יכולים לראות. בכלל כל הבעיה של הדור האחרון זה בעיה... יש משהו פנימי מתוקן ומשהו, תשימו לב, זה לא משהו נגלה שאתה יכול לתפוס אותו ולהגיד הנה זה פה. כן, אתה, יש כל מיני שילובים מאוד מעניינים של, של קצת פה וקצת שם ובכל מיני מקומות. מישהו שבלב הוא מאוד, מאוד מחובר ומאמין אבל במעשה הוא מנותק. או מישהו שהוא במעשה הוא מאוד מאוד נראה זה אבל בלב הוא... הבעיה היא זה החיבור בין הפנימיות לחיצוניות, זה התיקון של הדור האחרון. לגלות את הבניין הנכון בין הפנים ובין החוץ.
עכשיו מה, כותב קצת מזכיר את הגמרא לפסוק זמירות היו לי חוקיך.
כן, שדוד ביקש.
כן, שדוד קרא לתורה זמירות, אז הוא מספר את זה, אז ברוך הוא, אני לא זוכר בדיוק. קיצור, אז מה שהגמרא בא לומר שם, שהמקום הזה שדוד קורא לחוקי התורה, חמת כמה שהוא אוהב אותם ומתחבר אליהם זמירות,
זה הרע יפה מאוד. זה הרע יפה מאוד, זה יכול להביא בסטייה עדינה ליחס לא נכון. אתה אומר, כאילו ליחס שאני נתפס למשהו יותר כביכול, זה בדקי דקויות, אבל בכל זאת אצל דוד זה יפה מאוד. סליחה. לכן, תלמיד חכם, ולפיכך אין הברכה של תורה דומה אל ברכת המצוות שהוא לעול על האדם, אלא אם היה מדבק, מכוון יותר כאשר מברך על התורה, והיה מדבק בו יתברך באהבה גמורה בשביל שנתן התורה, ודבר זה הוא קשה ביותר שיעשה זה ולא נמצא. וזה שאמר שהם מברכים בתורה תחילה, ומזה תוכל לדעת כי מאוד צריך האדם שיהיה נזהר שיברך על התורה, בכל לבבו ובכל נפשו. הלכה, אדם מברך אשר בחר בנו מכל העמים, באמת צריך גם אם אתה שפוך לחלוטין, יש ברכות שבאמת כאילו הן ברכות שצריך לשים לב אליהן. ודבר זה שאי אפשר לתלמיד חכם להיות נזהר בזה, והוא הסיבה שלא יצא תלמיד חכם מהם, כמו שאמרו שם, שזו הסיבה שמדוע למה לא מתלמיד חכם יוצא תלמיד חכם. אז אחד אמר לי פעם, טוב, אז אני לא עובד על עצמי, אני כאילו משקיע בדורות הבאים, אני אשאר עם הארץ שכבר הבן שלי יהיה תלמיד חכם. וזה מפני כי חסר מהם לתת ברכה אל השם יתברך, שהוא יתברך נותנו משפיע התורה, מפני כך אין משפיע להם בן תלמיד חכם. כי השפעת תלמיד חכם הוא השפעת התורה בעצמו, וכאשר מחסרים הברכה שאינה כפי מה שראוי להיות על השפעת התורה, גורם דבר זה שאין השם יתברך משפיע להם בן תלמיד חכם. גורם דבר זה שאין השם יתברך משפיע להם בן תלמיד חכם. אמור מעטה, דווקא במקום שיש את הסיכוי הגדול, יש את הסיכון הגדול. הנה המשוואה. במשפט אחד, מישהו תלמיד חכם, שם יכול להיות כל הסטייה הקטנה עדינה בנקודת הליבה יכולה להביא תוצאה אחרת. הדבר הזה בעצמו היה גורם שחרבה ארץ, כמו שאמרו, כי דבר זה מה שלא ברכו בתורה תחילה, התחלת הסרת התורה מישראל. כי הברכה הוא שהשם יתברך משפיע תורה לישראל, ואת השם יתברך משפיע תורה לישראל, אז לא היו מתחילים לסור מן התורה. כי בזה שהוא יתברך נותן התורה להם, מחזיק גם כן התורה אצלם. וכל שכן הוא, אם נתן להם התורה מתחילה, כל שכן כאשר כבר היה להם התורה, שהוא יתברך מחזיק התורה אצלם, שלא תוסר. כן? וכאשר היו מחסרים, שלא היו מבחים על התורה שנתן להם, אז השם יתברך לא היה מחזיק התורה אצלם, שלחו בתורה. כמו שאמר על עוזבם לתורתי ולא הלכו בה, זה מבהיל הרעיון. זה מבהיל הרעיון על עוזבה מתורתי, זה יכול להיות שזה אנשים שהולכים עם זקן עד הרצפה, זה דור של תנאים, ועוזבה מתורתי, כן? אני אומר, הרבה פעמים זה מזעזע אותי, אני אומר, אני מתאר לעצמי כאילו, תסריט בעיני רוחי, כן? אתה נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, כן? פלקת מרכזי, נכון, באי נסן, לאב הרי כמוך זה כלל גדול בתורה. הרבה הגדול ביותר של אהבת ישראל. האדם שבנה את עצמו מאפס לאבי התורה שבעל פה. כן? לפי כל מדרשי חז"ל השונים הוא התחיל ללמוד בגיל מאוחר. לא ניכנס, רבי נתן זה וכו'. נלך על הקלאסי, גיל 40, עם הארץ, עזב, לא עזב, לא משנה. אצלו בבית מדרש שלו מתחיל הסיפור. זה אומר שהדבר הזה הוא כל כך עדין, שמי שבא ואומר, אני חסין מזה, אז זה ממנו הראשון אני דואג. זה כל כך עדין, זה כל כך מגיע באיזה מקום עדין, שזה יכול להתפרץ, אם זה הגיע לשם, אז זה משהו שזה יכול להגיע לכל מקום. מכאן גם העמל הגדול, זה נגיד, הרב כותב על זה בפלא תואר, שאהבת ישראל, זה בפלקת מפורש, אהבת ישראל ועבודת הסנגוריה לפרטים איננה עבודה הרגשית בלבד, מכירים את זה? כי אם עבודה שרזה תורה תלויים בה וכו' וכו'. כלומר, אהבת ישראל ועבודת הסנגוריה זה לא עבודה הרגשית. מה זה עבודה הרגשית? בעבודת הרגש. אתה רואה, מי שאתה אומר, שרש אחת הישראל הוא. אז זה במים, אתה רואה מישהו, אתה רואה מישהו, אתה בא, נותן לו נשיקה, אומר לו, בנים משחיתים. תבין, זה גם כן בעיה, זה אתה אומר לו, בונים מושחיתים. לא, אלא מה זאת? עבודה שבאה מרזה תורה. היכולת לברר בעומק ממקום גבוה, ואז לגלות את זה. ברגע שדבר נתפס במקום רדוד, אז יבוא איזה, אז היום אתה נותן לו חיבוק בנים משחיתים, בפעם הבאה שתראה אותו, אם הוא עזר לך איזה בעיה, תגיד לו, בעבוד רשעים לינה. אז אני רק אומר, אני רק אגמור את הפרק, אני רוצה רגע להעיר עוד הערה ונמשיך הלאה. וזה התחלת השרה, והתחלת השרה גורם השרה אחרת, עד שהוסרה התורה לגמרי. ודומה דבר זה כמו הבגד שהוא שלם, קודם שמתחיל לקרוא קשה לקבל הקריאה, וכאשר מתחיל הקריאה בקלות, מוסיף הקרע תמיד. וכן, איפה חז"ל מתארים את הדבר הזה שברגע שדבר מפתח דינמיקה? יפה, נכון, זה דרך החיוב. פיתחו לי פתח כחוזו של מחל ואני זה, או נגיד במקור תנאי יותר קדום, משנה באבות. יפה מאוד. עכשיו עבירה גוררת, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, או שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה. כן, אז נשתחרר גם מהאווירה של הרכבת של הגנים. הרעיון הוא של מצווה גוררת מצווה, זה שכשאתה עושה מצווה, אתה מפתח את הכוח הנפשי, את הבסיס הנפשי למצווה הבאה. זה למשל, תראו בהרחבה, באורי ואישי של הרב חרלף, פרק א', שם הוא מסביר שעבירה מביאה, עבירה למה? כי איך, כי אתה ברגע שאדם עושה עבירה, הוא מפתח את הכוח של העבירה הבאה. אז אומר זה יפה מאוד, איך התחילה העבירה הראשונה? צוות בצוות עשויה, אז איזה צוות, מה הצוות הראשונה? התרשלת ממצוות עשה. ברגע שבן אדם מתרשל ממצוות עשה, הנפש כבר בנויה למקום הבא. זה מה שהמהר"ל מרמז כאן על הבגד. כאשר מתחיל הקריאה בקלות, מוסיף הקרע תמיד. כי זה המשך של אותו קרע. זה לא עוד קריאה ועוד קריאה פה ועוד קריאה. ברגע שבן אדם נמצא בדינמיקה, אז כבר הנפש שלו בנויה למקום הזה. או למשל, אדם עשה עבירה ושנה בה, נעשה את לו כיתר. אז זה הדרך. וכן דבר זה משהו מבחים על התורה. איזה גורם שהשם ידבח משפיע התורה לישראל, וזה הגורם לקיים התורה ולשמור אותה, כי השפעת התורה לשמור ולעשות ולקיים. ולא זולת זה. לכן כאשר לא היו מבחים בתורה תחילה, היה גורם שעבדה הארץ ואבן, כי הדברים עמוקים מאוד מאוד. זאת אומרת, הדברים האלה, אם הבנו את הכל בפעם הראשונה, זה אומר שלא הבנו כל כך. יש כאן דברים עמוקים מאוד מאוד. כן, זה כבר... מה?
כמו שמי שפרי
לגולי
חוכמה, זה
שם נכון לגולי דליות. יפה. אז זה דבר, זה מתחיל לא חוכמה, נכון. ועוד הלכנו במקום אחר, ולכן אדם צריך להיזהר בברכה הזאת מאוד מאוד. הנה הדרכה מעתיד. נשאר לנו כמה מינוטים, כן? כמה דקות. אז אני אמרתי את זה לחלק מכם, אבל אני רוצה רגע לבסס את הרעיון הזה בעוד מעשה חסידי מאוד יפה. אני חושב שסיפרתי לכם על זה, אבל זה מאוד יפה. על הבעל שם טוב, נכון? אתם זוכרים את הסיפור הזה שהוא ביקש מי מלא את מקומו? שאלו את הבעל שם טוב, מי מלא את מקומך אחרי שתיפטר מן העולם? אז הוא אמר להם, תקשו לאנשים, תבקשו מהם עצה על מידת הגאווה. מי שיתן לכם עצה כלשהי, זה לא זה. אבל מי שיגיד לכם, אני גם לא יודע איך להתמודד איתה, זה הממשיך שלי. בסדר? אז עכשיו, פעם שמעתי את זה באחת ההזדמנויות מהרב גינסבורג, אני אומר את זה בשם אומרו, ממש ממש יפה. הרי לא מדברים כאן על דרדקי. אנחנו לא מדברים כאן על קט לקניה באגמה. כן, שאז ואז נלמד את הסיפור שמי שאומר, אני יודע איך להתמודד עם הגאווה, עזוב, אתה גאוות. אבל מי שאומר, אני לא יודע, אז כאן מגיע אפקט הפש, או הוא חושב שהוא זה. זה ברבדים אחרים. הבעיה במידת הגאווה, וזו הבעיה גם כן כאן. מה קורה כאן? בלימוד התורה, אדם מתחבר לה, לעומק העומקים, לליבה. אני אומר את זה בסוגריים, עוד יותר בלימוד רזי תורה שאדם נדרש לרבדים או לגבהים יותר גדולים באישיות שלו. לא מדבר בדור האחרון, תיקונים, לא תיקונים. אני אומר מה שכתבו הדורות לפנינו. אדם נדרש להמון המון ענווה, המון המון ביטול. המשוואה הבעייתית היא זה שאתה מתחבר לאמת. יש לך באמת מה להתגאות, כי במה אתה אוחז? אתה לא אוחז בהבל, אתה אוחז באמת. אתה אוחז בשמות של הקדוש ברוך הוא, אתה אוחז בחוכמה שנבראה קודם שנברא העולם. הבעיה היא, שמה אני עושה כאן, מה אמר הרב מתאר? שהאדם בא ומנתק את התורה מנותן התורה. למה? כי יש לו הרגשת ישות. הוא מנתק, הוא קוטע את ההברכה. זה מה שהוא לא מברך בתורה התחילה. הוא קוטע את ההברכה, את הצינור שמחבר אותו ללמעלה. אותו דבר לגבי מידת הגאווה. מה מידת הגאווה? מה האמירה שנאמרה שם? מידת הגאווה לא מתעוררת באדם במודע. זה רעיון מאוד עמוק, תחשבו עליו. מידת הגאווה היא מין דבר שבא לאדם מהתת מודע שלו. מין איזה מילה תקראו לזה, מתח קיומי. כל דבר אמרתי לכם הוא מתח קיומי. אבל זה באמת. יש כאן משהו שבתת מודע של האדם מתעוררת הרגשת הישות. בתת מודע של התלמיד חכם מרוב שהוא דבר בתורה, ותורה דילהי, כן, הוא יכול להגיע למקום שהוא יוצר את הנתק. לכן, אם נחזור לסיפור, האמירה היא שמי שייתן תשובה כלשהי זה לא הממשיך, הממשיך. למה? כי כל האמירה נותנת תשובה בתחום הנגלה, לא בתחום הפנימי. מי שבא ואומר, אני לא יודע איך להתמודד, אז דבר ראשון הוא רואה נכון את הבעיה. הוא יודע להתמודד מולה. הוא מבין שהדבר הזה מתעורר מרבדים יותר נסתרים. אותו דבר גם אצל תלמיד חכם. אצל תלמיד חכם, הדבר הזה יכול להתעורר בתת מודע. ומה זה יבוא לידי ביטוי? שהוא לא מברך בתורה תחילה. או שהוא מברך בתורה, אבל לא עם כל הלב, שזה הביטוי, לא מברך בתורה תחילה. זה לא הפעולה הטכנית. כן? וגם זה יכול להתפלש לא רק כפעולה הטכנית. זה לא בירך בתורה תחילה, לא נתן לברכה את המקום של התחילה. לא נתן לה את העיקר. יאללה, בוא, צריך לרוץ את לימוד. אתם מבינים? בוא נעשה את זה רגע. לימוד, שם את הדבר הצידה, שם את הדבר הצידה. היחס הנפשי, היחס של הביטוי של ההתרוקנות של הברכה, הוא בעצם מביא את היחס הנכון לתורה. אגב, עוד הערה אחת, וזה אני מציע לכם לראות, כאן הוא דיבר, ברוך אתה השם נותן התורה, אשר בחרבם לכל העמים, ברוך אתה השם נותן התורה, שהמהר"ל תיאר את זה כתנועה של ההווה. יש עוד ברכה מאוד מעניינת שנמצאה בתנועה בין עבר והווה באותה נשימה. ברוך אתה השם, יוצר האדם. ברוך אתה השם, אשר יצר את האדם בצלמו בצלם, לא נדבר גם ממנו נעד. ברוך אתה השם, יוצר האדם. הווה, עבר, הווה. תראו על זה בעולת ראייה, זה כאילו איזה בונוס כזה קטן על המעבר בין הווה ועדם. איך? פעם חיפשו מישהו, זה מעשה שהיה, נגרם את זה, מישהו שבחתונה בשבע ברכות, אז הוא כאילו אמן, אמרו לו, נוס תברך, אז הוא אומר, נו, זה רגע, נו, אמרו, השם יצא, אמרו, השם יצא, אז אדם בחוכמה, אמרו, זה תראו את זה, זה בעצם, 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 זה בעצם